אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
שלום, כאן איזימן מישראל, שוב אני מביא למאזיני SBS בעברית את יומן השבוע, של השבוע הזה על פני ההיסטוריה. כמובן, בכל שבוע אני בוחר רק אירועים אחדים מתוך רבים, אירועים בולטים וזכורים שעשו כותרות בזמנם ובדרך כלל גם השפיעו לזמן ארוך. כמו תמיד, אספר על מה מדובר וגם פה ושם אביא את הקולות האותנטיים מהימים של ההתרחשויות הגדולות האלה. כמו תמיד, מסע מקוצר במנהרת הזמן הרדיופונית מכאן לאחור. אני פותח בשבוע הזה לפני 80 שנה בדיוק, השבוע שבו תמה סופית מלחמת העולם השנייה, והיום הזה, 14 באוגוסט, נקרא מאז VJ Day, או יום הניצחון על יפן. זה להבדיל מ-VE Day, יום הניצחון באירופה, שנקבע עם כניעתה של גרמניה הנאצית ב-9 במאי 1945. יומני קולנוע רבים תיעדו את היום הזה, יום הקיץ, שבו המונים יצאו לרחובות עם אנחת הקלה מהמלחמה הגדולה בהיסטוריה. השמחה הייתה גדולה כי גם לאזרח שנשאר בבית הסתיימה הקצבת הדלק למכוניות.
This is Movie Time. Leslie Mitchell reporting.
Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. Here at home, you have a short rest from the unceasing exertions which you have all borne without flinching or complaint for so many dark years. We also think at this time especially of the prisoners in Japanese hands, of our friends in the dominions of Australia and New Zealand, in India, in Burma, and in those colonial territories about whom the brunt of the Japanese attack fell.
The Premier gave out the terrific news at midnight. Comparatively few people heard it. Some even left for work in the morning before radio or papers had put them wise. But it was true. And coinciding with the first VJ Day came the royal opening of Parliament. This was a most appropriate beginning to London's 2 days of official celebration. The cheers for total victory had as their first objective, so to speak, the King and Queen.
יום גדול בהיסטוריה, והקריין סיפר בהמשך הכתבה על העיתונאים שיצאו לכל הערים הגדולות כדי לראות את הריקודים ברחובות. כך בשיקגו, כך גם בסן פרנסיסקו. ההודעה התקבלה ב-4 אחרי הצהריים, ואנשים יצאו ממקומות העבודה לרחובות. יום הניצחון על יפן וסיומה של מלחמת העולם השנייה, השבוע בשנת 1945. ומכאן אל השבוע בשנת 1991 ואל ברלין, שם התחילה בניית אחד הסמלים הבולטים, הסימבוליים אבל גם המעשיים, של המלחמה הקרה, וזאת כמובן החומה. השבוע בדיוק לפני 64 שנים החלה מזרח גרמניה ששלטה בחלקה המזרחי של העיר להניח אבן על אבן. וגם הרבה גדרות טייל. כך זה נשמע בכתבה של רשת AP.
East German troops swooped down on the border between Red Berlin and the Free City in the pre-dawn hours to close the 66 points where movement between the sectors has been relatively free. East Berliners who held coveted jobs in the west were told to stay home and the elevated trains were halted. Mayor Willy Brandt, commenting on this latest Russian move in the war of nerves, cautioned East Berliners against revolt, exhorting them to do nothing rash. The mayor, along with other West Berlin authorities, feels that some minor incident might give East German and Soviet troops an excuse to oppress the people further. Two battle-ready Soviet army divisions have ringed the city to bolster the army of the East German puppet government. Meanwhile, the Allies set to work immediately to draft a strong note of protest. Even when the corridor to Berlin was blocked and the Allies resorted to the famed airlift, free movement within the city was never interrupted. The Russians have told their people that the border was closed to prevent the infiltration of agents from the West. Never a word about those who fled to the arms of freedom, fled from the rule of guns and tanks that cast ominous shadows on the red side of freedom's border.
בכתבה עצמה שמענו הופסקו הטיסות שהוציאו עד אז את מי שיצא מברלין החופשית, כך היא נקראה ממש עד אוגוסט 1961. וגם החלה בניית החומה, זו נתקע כמעט לחלוטין את הקשר בין מזרח למערב וממש חתכה משפחות. בכתבה עצמה סיפרו על חיילים שעמדו לסגור את 66 הנקודות שבין שני חלקי העיר. החומה שנקראה על ידי השלטונות המזרח גרמניים חומת הגנה אנטי-פשיסטית וגם גבול מבוצר, הייתה, אמרנו, אחד מסמלי העיקריים של המלחמה הקרה לאורך יותר מ-28 שנים. מתנגדיה נהגו לכנות אותה חומת הבושה. מכאן אל השבוע בשנת 1964, זה היה השבוע שבו הלך לעולמו בן 56, איאן פלמינג, האיש שעומד מאחורי הדמות של ג'יימס בונד, ומחבר כל הספרים שמהם נעשו הסרטים הרבים על הסוכן החשאי 007, הסוכן האגדי כמובן של מלכת אנגליה. פלמינג היה פעיל בשירות החשאי של בריטניה ושירת בו בעת מלחמת העולם השנייה, והודע פה ושם שממה שראה שאב לא מעט, אם לא את רוב הרעיונות לכתיבת ספריו. הביוגרפיה שלו מספרת על מעורבותו במבצעים מורכבים, מבצעים של ביון, ומזכירים שהיה לו תפקיד משמעותי במבצע נחיתתו המפתיעה, ואולי לא כל כך מפתיעה מבחינתו, של רודולף הס בבריטניה במלחמת העולם השנייה. עם אותו מהתקף לב שידר ה-BBC כתבה עליו, ובה קטעים מאחד הרעיונות האחרונים שהעניק לשירות השידור הבריטי. יותר מ-32 מיליון מספריו נמכרו, ובה כתבה מזכירים עוד מספרים אחרים מהקריירה שלו, כולל סטטיסטיקה מעניינת לסופר. 2,000 מילים כתובות יצאו ממנו בתוך כל 3 שעות. זה קרה כל בוקר. לא פלא שהיה לו יבול מרשים מאוד. לשאלה איך אתה מרגיש בנוגע לרומנים שיש בהם יותר מדי פרטים מיניים, ענן, נשמע מיד בקולו, אני מעט תמים אמר, אבל אני חושב שזה לא ממש הכרחי. אפשר להעביר מיניות בלי להשתמש במילים גולמיות. כלומר, לא בדיוק בתיאור המדויק.
Well, I must say, of course, I'm a certain age, so that the whole thing's rather stale news to me, but I think it's unnecessary, really. I think you can convey sex without using raw words very much better than you can than by using them.
איאן פלמינג, ולשאלה מה תחושתו בנוגע לאמירה שרומנים המערבים מיניות מביאים להשחטת הנוער, אמר שבכל מה שנוגע לתיאורים האלה, כשזה נעשה למשל במטוס באוויר, הוא לא התכוון שקהל היעד יהיה ילדים בבית הספר. אבל המראיין הקשה ואמר שהוא מניח שבני נוער בכל זאת קוראים את הספרים האלה. ופלמינג אמר, בוודאי, ואני חושב שהם נהנים מהם מאוד. זה כאמור מתוך אחד הרעיונות האחרונים שהעניק איאן פלמינג על סדרת ספרי וסרטי ג'יימס בונד. השבוע כאמור בשנת 1964, הוא הלך לעולמו, הוא לא הספיק לראות את מרבית הסרטים שהופקו מתוך הספרים שכתב. מכאן אל השבוע בשנת 1941, ואנחנו מרחיקים מכאן 84 שנים לאחור. בשבוע הזה חתמו נשיא ארצות הברית פרנקלין דלאנו רוזוולט וראש ממשלת בריטניה ווינסטון צ'רצ'יל על האמנה האטלנטית. את האמנה שבה 8 סעיפים והסעיף האחרון פירוק מדינות תוקפניות מנשקן, חתמו השניים על אוניית מלחמה באוקיינוס האטלנטי, מול חופי ניו פאונדלנד בקנדה. העיתונות הייתה שם על האונייה, בפגישה הראשונה מתוך 7 בין מנהיגי בריטניה וארצות הברית בעת המלחמה, ומיומן הקולנוע של חברת פפה, שלפתי את פס הקול הזה.
The historic session of the Inter-Allied Conference in St. James's Palace, at which representatives of 11 nations and the Empire adopt the Atlantic Charter. Mr. Reedon presides.
Gentlemen, before I introduce the formal business, I would like to discuss and secure your approval of the procedure which we contemplate. I propose to introduce a resolution regarding the recent statement issued by the President of the United States and our Prime Minister, Mr. Churchill, and to invite its acceptance by the Allied governments.
To the Council Chamber comes the echo of those momentous words uttered during the historic August conference on the high seas, that all men shall be enabled to live in freedom from fear and want, and that aggressor nations shall be disarmed.
אז היה פס הקול שליווה תמונות אחדות מהדיונים של נציגיהן של בריטניה וארצות הברית ושל המפגש על אוניית המלחמה באוקיינוס האטלנטי. צריך לזכור שארצות הברית עוד לא הייתה אז ב-14 באוגוסט 1941 צד פעיל במלחמה, אלא רק סייעה לבריטניה בהשאלה ובהחכרה של ציוד. ואגב, כאשר פורסמה האמנה הזאת היא נקראה הצהרה משותפת של הנשיא וראש הממשלה, והעיתונות כתבה על ההצהרה הזו, המשותפת. את השם האמנה האטלנטית טבע הדיילי הראלד, העיתון של מפלגת הלייבור בבריטניה, אבל אנשיו של צ'רצ'יל אומרים שהוא היה הראשון שהשתמש במושג הזה בנאומו בפרלמנט, בשבוע הביתה, שבוע אחר כך, לאחר חתימת ההסכם. אז זה היה השבוע בשנת 1941, מכאן אני מבקש להתרחק אל השבוע הזה בשנת 1935, 90 שנה בדיוק לאחור. אני חוזר אל שניים שלא שבו מטיסה מתוקשרת. השניים הם ויילי פוסט, הטייס האמריקני שהיה אז בעל שם בזכות טיסותיו החלוציות. בין היתר היה הטייס הראשון שטס לבדו, טיסת סולו, מסביב לעולם. לצידו באותה טיסה שממנה לא שב, היה הקומיקאי וויל רוג'רס. הם נהרגו בעת המראה מהטריטוריה של אלסקה, אז טריטוריה ורק בשנת 59 המדינה ה-50 של ארצות הברית. בארצות הברית תיעדו את הטיסה האחרונה שלהם שהייתה ברובה מתוקשרת אחרי הכל. לא כל יום קומיקאי יוצא לטיסה עם אחד מחלוצי התעופה. בוודאי לא בימים ההם. כך זה נשמע בפס הקול של יומן קולנוע.
In this plane, two Americans famous the world over have crashed to their death. Wiley Post and Will Rogers, film star, journalist, wisecracker. Rogers set out from Renton near Seattle with the celebrated aviator to blaze an Arctic air trail to Moscow. They planned to return by Iceland to New York. Next to Lindbergh, Wiley Post was America's ace flyer. Hero of two round-the-world flights, he'd had his share of bad luck, too, on stratosphere attempts. But no thought of failure daunted Will Rogers as he boarded the plane. In pictures, on the air, in journalism, Will has wisecracked his way into the big heart of America's millions and England's, too. 15 miles from Point Barrow, they came down to check the course. Then off again. 50 feet up, the engine misfired and they crashed. Two great figures, Wiley Post and Will Rogers, have passed away.
אחת הטיסות העצובות, וויל רוג'רס וויילי פוסט בדרכם האחרונה, וזה סיומה של הטיסה האחרונה שלהם יחד. בסיומו של היומן הוכנס המטוס שנשא את גופותיהם להנגר, והשאר ננעל, והיה בזה, אמר השדרן, משהו מעין הנחת גולל או סגירת טריס או וילון מאחורי חייהם שנסתיימו. וויילי פוסט היה גם מהיוזמים והיוצרים של חליפות הלחץ לטיסות בגבהים, ובכלל מהמובילים לייצור מטוסי הסילון. הטיסה שבה נהרג הייתה חלק מניסיונו ליצור קו תעופה שיוביל דואר ונוסעים לרוסיה. ובהיעדר אמצעים הוא הרכיב מטוס מחלקיהם של שני מטוסים אחרים, וזה היה המטוס שהתרסק, הוא קרא לו לוקהיד אוריון. ומכאן לכמה אירועים בציונות ובארץ ישראל, השבוע ב-1929 ראשיתה של הסוכנות היהודית. הקונגרס הציוני מקים את הסוכנות שמחצית מהחברים בציונים ואחרים נציגי ארגונים וקהילות המבקשים להשתתף במפעל הציוני בארץ ישראל. 1958 בפעם הראשונה בארץ ישראל. 1958 בפעם הראשונה בארץ חידון התנך, חידון שלימים היה מסורת קבועה בבוקרו של יום העצמאות. הזוכה בחידון הראשון, עמוס חכם מישראל.
תחרות התנך, גיבוריה וחתן התנך עמוס חכם מירושלים, מוסיפים להיות שיחת היום בישראל, ודומה כי עדיין לא ידע העם כולו התרגשות והתלהבות, כאלה שנתפס להן בעת ההאזנה למבחן המרתק. היום נפגש חתן התנך עם ראש הממשלה בלשכתו בירושלים.
כשהגיע הבוקר עמוס חכם למקום עבודתו בבית חינוך עברים בירושלים, הוא נתבקש לטלפון. ראש הממשלה מבקש לראות אותך, נמסר לו מן העבר השני של הקו. עמוס חכם היה מופתע. הוא מיהר לביתו של פרופסור פייבל מלצר, שאל לעצמו חליפה וחולצה לבנה, ויצא אל הפגישה. ראש הממשלה פתח ואמר, אתה עמוס, הרימות הקרן ישראל, ויש להתפאר בך. סיפר לי עמוס חכם עצמו.
מצא חן בעיניי בייחוד השאלה מה הצד המשותף שבין ירבעם בנבט ובין אהרון הכהן, מלבד הדבר הזה שהיה עגל. זאת הייתה שאלה שהתפעלתי ממנה במיוחד.
לפני שנפרדו, חזר ראש הממשלה וציין את הרושם העמוק שהשאיר בו החידון. זה היה ערב גדול, כמעט ערב היסטורי. החידון התנכי, אמר ראש הממשלה, היה האירוע החשוב ביותר של העשור. הוא המחיש את העובדה שעם כינון עצמאות ישראל, שב העם אל התנך, שהוא מקור האומה ונשמתה.
זהו, עד כאן יומן השבוע הזה, יומן חדשות העבר, שאני מביא לכם מאירועי השבוע הזה לפני שנים. אני אהיה כאן כמובן בעוד שבוע עם יומן החדשות הישנות של השבוע הבא לפני שנים. כאן איזימן, שבוע טוב.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.